אוקיי, טוב. אנחנו עוברים ביאף מהשיעור האחרון של לפני בערך שבועיים על המשפחה בקבלה. אנחנו עוברים בטיסה ישירה למאה ה-18 ומתחילים עיסוק קצת שונה, בעיות קצת שונות, אבל גם הרבה דברים כמו תמיד הם נשארים. והמשפחה הייתה עוד זירה, אולי לא הזירה הכי נוראית, שבה היהדות נכנסה לעולם המערבי וניסתה להסתדר איתם ביחד. ובמידה רבה עד היום אנחנו חווים את הדברים האלה, את הקשיים האלה. זאת אומרת, במידה רבה הייתי אומר שהמשפחה הדתית-לאומית, כבר בזהירות אבל לא מדי רבה, שהיא אולי השריד האחרון בעולם המערבי למשפחה שאנחנו נלמד עליה היום. אנחנו נקרא פה את...
הרי, עברתי איזה סמינר, תפר ריאלי בחיפה. כן. כמו שהיה שם מפגש עם רב, אז דיבר את המשפחה, ומי שצביע, אמר, איך אתה יכול להגיד אמר כזה, וזה, אתה אומר, מה, וזה, וואלה. אני בכלל יש לי שתי אבות, אחד פלסטיני, אחד יהודי. אני בכלל מאומצת מאפגניסטן, מטריזיקסטן. טוב, אתה יודע, והרואים תתגרשו, אז עכשיו
רבים עליי
ולהתגייס
לצבא
או לא. זה המשפחה
שהיא חייבה. תראה, אתה מציג מקרה שהוא מקרה, באמת מקרה קצה שהוא קיבל לך מערכון, או התחלה של בדיחה, אבל במציא, זאת אומרת, סיפר לי מישהו שהוא סתם מורה באיזשהו בית ספר דתי ברעננה, והוא אמר לי ששליש מההורים גרושים.
דתי,
כן. זאת אומרת, בוודאי ש... אבל בינתיים אנחנו לא שם. באיזשהו שלב אנחנו נגיע, זה כבר ממש בסוף, אנחנו נגיע באמת וזה בעצם אולי השאלה הכי מעניינת, איך אנחנו יכולים לקחת את כל מה שאנחנו למדנו, ניסיונות להתמודד עם הדברים שקורים מסביב. שוב, בקצה המזלג אפשר להגיד שיש פה אפשרות לדחות אותם ולשמור על מה שיש. זאת אפשרות. ואפשרות אחרת זה לעשות, כמו בסיפור הזה עם רבי נחמן, להבין שזה יגיע גם אלינו, ואנחנו לא יכולים באמת לבלום את זה, את המגמות האלה. ולכן אנחנו צריכים לנסות להתארגן, ולפחות להכין מה שנקרא, זה תוכנית מילוט, זאת אומרת, זו תוכנית שאם הדבר הזה מגיע אלינו, אנחנו נדע איך להציב לו את הגבולות היהודיים. זה בעצם אחד השאלות שממש נדון בהן לקראת סוף ספרנו. מי כבודו? איך?
דוד.
דוד, אתה אורח, שבוש, מצטרף חדש, שומע חופשי. יפה, טוב. אוקיי. אז נתחיל, יש לנו עד חמש, אנחנו ננסה להספיק כמה שיותר, ובסוף להתענג בקריאה של הגל. המשפחה שאני אספר עליה, שהיא לא מפתיעה במיוחד, רוב האלמנטים שלה מוכרים, כמו שאמרתי, מוכרים לכם היטב, היא התעצבה כתוצאה משני, איפה להגיד, שלושה תהליכים. תהליך ראשון הוא התהליך של הנאורות, אתם מכירים את הדבר הזה, שהיא אומרת, אנחנו לא דופקים חשבון למסורת, אנחנו מעצבים מחדש את האדם לפי קווים תבוניים, ואחד הדברים שהם נקשו במרץ רב, רב לעצב אותו, זאת המשפחה. וכמובן לא סתם לעצב, אבל עם אידיאולוגיה מאוד ברורה שהתבונה צריכה לעמוד במרכז. הגורם השני זה המהפכה התעשייתית, הפירוק, האיור, ההגירה הגדולה, הפירוק של החמולה, דפוס משפחה שהוא התקיים במשך הרבה מאוד שנים, שבגדול זה גם, לפחות חלקים ממנו היה גם הדפוס המשפחה היהודי, באיזשהו מקום נעלם, ואנחנו צריכים למצוא אלטרנטיבה, ובאופן ספציפי אנחנו שוב חושבים בצורה פונקציונלית, אנחנו לא סתם עושים דברים, יש לנו תפקיד, והמשפחה התעשייתית יוצרת בעיה חמורה של חלוקת עבודה, מכיוון שעד עכשיו כולם היו מושבניקים, אתם יודעים, מושבניק מאחורי הבית או חונה הטרקטור, גם הארבע על הארבע, אבל גם הטרקטור, עשינו הטרקטור ועשינו השדה. זאת אומרת, אין כזה פער בין הבית לבין העבודה, היום אנחנו נוסעים לעבודה, אני מכיר הרבה אנשים שנוסעים שעה ואפילו יותר לעבודה, ואז עולה הבעיה שאני עכשיו חווה אותה באופן הכי פשוט כשאתה ילד חולה בבית, מה עם הילדים? אוקיי? בסדר, אז בית ספר לא כולם עשו ללמוד, זה רק בחיתולים הסיפור הזה, שילדים הולכים ללמוד, אז מה אנחנו עושים עם הילדים? וגם איך אנחנו נותנים איזושהי תמיכה נפשית, במיוחד לגבר שבאמת עובד הרבה מאוד שעות. והנושא השלישי זה תופעה שאפשר לקרוא לה המדינה החזקה. שוב, תופעה מודרנית שבה המדינה היא כוח מאוד מרכזי, כל החוטים בידיים שלה, ומטבע הדברים גם על המשפחה היא רוצה להשתלט. אלה שלושת הגורמים, עכשיו מה יוצא מהדבר הזה באופן כללי. אז נתחיל פחות או יותר עם המרכיבים כמו שהם, לא בהכרח לפי הסדר, אולי לפי סדר ה...
מהפכה היסטורית, מהפכה תעשייתית לעומת נאורות?
הם פחות או יותר באותו שלב, זאת אומרת, הכל מופיע במקומות שונים באותו קצב, אבל הנאורות זה פחות או יותר השליש האחרון של המאה ה-18, מהפכה תעשייתית מתחילה בערך באותו דבר, באותו שלב באנגליה, וזה מתפשט, שתי מתפשטות לאורך המאה ה-19, זאת אומרת, ימי התפארת של המשפחה זה פחות או יותר סוף המאה ה-19, ואז מתגלים הבקיעים הראשונים שאנחנו נדבר עליהם עוד.
מבחינת מה ששלחת, אז הוא מדבר כבר על ראשית הייתה מודרנית, כאילו מה שכבר אז היה שינוי משמעותי.
נכון. בסדר, אנחנו פה עם עוף הציפור. עכשיו, אז אני מנסה לשים פה את המרכיבים המרכזיים וגם לומר כל דבר מאיפה הוא מגיע. אז הנקודה הראשונה, אני אקרא לה חלוקת העבודה שהיא מאוד פשוטה. Okay, האישה למטבח, לבית והגבר לעבודה. קודם כל זה נובע מהעובדה שכשאתה עובד מ-6 בבוקר עד 6 בערב קשה לדמיין שבית יוכל לתפקד כששני אנשים עובדים בצורה הזאת. בתחילת המהפכה התעשייתית אנשים עובדות, אחרי זה הם מסולקות והם בבית. חוץ מזה יש פה גם התאמה. הגבר הוא חזק, האישה כידוע לכם היא חלשה, ולכן האישה היא יותר רגשית, היא יותר מתאימה לטפל בילדים, ולכן החלוקה הזאת היא חלוקה שהיא מתאימה מבחינה פונקציונלית. הגבר יחזור הביתה, מותש לחלוטין, הוא צריך חום, הוא צריך אהבה, הוא צריך כוס קפה, הוא צריך שנהגה הבית חכו לו שמה, וזה בדיוק מה שהאישה תיתן לו. זה דבר מאוד בסיס, משהו שונה. אם אנחנו חושבים, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים כבר התרגלנו שהחלוקה הזאת זה קרה במשה מסיני, נכון? ולכן, כשאנחנו לומדים נושא הכתובות, כמו שטיפה ראינו את זה, אנחנו מופתעים מכל מיני דברים. אני ניזונת ואני עושה וכל מיני דברים מהסוג הזה, כי התשובה היא שהמשנה לא מכירה את החלוקה הזאת. אני אומר, נראה איפה היהודים בתוך הסיפור, אז אני יכול לך. חוץ מה...
זה לא משהו שהיה
לפני? מה? לא, בכלל לא. שוב, כשעובדים...
כמשפחה
חקלאית... המשפחה החקלאית מצוערת בצורה מאוד מדויקת בגמרא. ראינו את זה. כאילו, הבעל מביא חיטים, חיטים כוסס. לא, עם התחנת ואופה וכל הדברים האלה. אין פה הבדל. הבעל קוצר בחוץ. כן, נניח.
כן, יש צד שיושב
בחוץ,
אבל עדיין שניהם שותפים בעבודה.
בדיוק, שניהם שותפים בעבודה. זה שאישה בבית זה לא אומר שהיא לא עובדת.
תראה את הערבים היום.
נכון.
מה, כל
הקורונה סחבות, אין לי לסחבות. נכון, על הראש, והחמורים, אם אתם רוצים, ממש נוסעים פה 5 דקות, אתה חוזר חזרה לעבודתנו מאוד קדושים. אז זה שינוי. זה שינוי מאוד משמעותי, שיוצר את ההפרדה הזאת בין הבית לבין העבודה שהיא לא הייתה קיימת לפני זה, ומשנה את שני המינים, כל אחד לתחום אחר. זאת לבית וזה לעבודה, וזה חידוש מהפכני. לנו נראה קדוש, אבל זה חידוש. עכשיו, לחלוקה הזאת, שמאחוריה, איפה לומר, שעליה יושבת, נאמר איזשהו סוג של חלוקה מגדרית מאוד חזקה, הפרדה מגדרית בין הגבר לבין האישה, שבגדול הגבר הוא בעל הבית. מבחינה חוקית, המשפחה רשומה על שם הגבר. זאת אומרת, ממש כמו בגמרא, האישה עוברת מדי בעלה, אישה יכולה להיות או בת של או אישה של. היא לא, לדוגמה, היא לא יכולה לפתוח חשבון בנק.
וזה לא היה לפני זה בכפר?
מה?
זה לא היה לפני זה בכפר?
שנייה, בוא תדבר, עוד מעט נסביר את הנקודה הזאת, דבר טיפה יותר מורכבת. הגבר הוא בעל הבית, המשפחה רשומה על שמו, הוא הדמות החוקית, זאת אומרת, האישה היא לא קיימת מבחינה חוקית, היא נספחת לחלוטין אליו. לדבר הזה יש סיבה, שוב, זה, אם זה, שוב, המורשת של המהפכה התעשייתית, או התוצאה שלה, אז זה התוצאה של הנאורות. ובשביל זה שלחנו לכם לקרוא את... 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 לא ליפשיץ, אני רוצה לקרוא את הפילוסוף הנפלא וולטר, מאבות הנאורות, שהיה פשוט שונא נשים. אבל הוא טען שהוא לא שונא אותם באופן אישי. באופן אישי דווקא הוא אוהב לפחות אחת או שתיים. אלא פשוט יש פה משהו הגיוני, שבא ואומר שהגבר הוא השכל, כן, האישה זה רגש, דמיון, וכמו שמלמד אותנו הכוזרי בתחילת מאמר שלישי, כל עוד והוא ימשול בך, כל עוד השכל משלול בדמיון, זה מצוין. כן? ברגע שהדמיון נמצא באיזשהו שוויון, זה חטא אדם הראשון. כן? זה הבעיה. שהאישה מביאה לגבר את משהו לאכול, פה מתחילות כל הצרות. ולכן החלוקה הזאת, שהיא חלוקה פונקציונלית, היא גם חלוקה שנועדה להגשים את המטרות האלה. עכשיו, זה לא והוא ימשול בך. כן? אלא הרעיון הוא שהגבר שולט, הוא מחנך את האישה, גם כמובן את הילדים, okay, ומביא אותם לנאורות. זה היה רעיון. את המשפחה היא מוסד מחנך שבו הופכים להיות נאורים. הגבר הוא כביכול כבר מגיע לשם הנאור, אם לא אנחנו בצרות, והוא לוקח את האישה ומתחיל לחנך אותה, לקדם אותה, לטפח אותה, בשביל להגיע למקום הזה.
אם היא תהיה מישהי שנולדה לאבא נאור,
והיא
לא
תהיה נאורה כשתתחתן? אנחנו לא מדברים על מקרה שהוא לא מצוי. אוקיי? זאת אומרת, אנשים לא קיבלו חינוך, לא למדו בשם. רק היו גברים מאוד בודדים שהעניקו לבנות שלהם כאילו חינוך מאוד גבוה, שרובם חינכו אותם בדיוק לתפקיד הזה. חינכו אותם לפרוק, לתקן סוודרים, להכין אוכל. עכשיו, תשימו לב שכל הדפוס שאנחנו מדברים עליו, הוא דפוס שהוא במידה הרבה קשור למעמד הבינוני. הוא מתחיל במעמד הבינוני, המעמד הבינוני זה אנשים שהם מתחברים לדרכי הנאורות, או שהם לא מבינים אותם. עכשיו, אישה במעמד הבינוני, היא עובדת בבית. היא מנהלת כוח אדם שבין 3 ל-6 עובדים. מבשלת, אומנת, היא תחזוקה ו2 משרתים, לפחות. זה בית ממוצע ומטה. היו בתים עם יותר אנשים. כן, אתם זוכרים? טוב, זה סדרות שאתם בטח לא ראיתם, אבל כל הסדרות האלה האנגליות, עם כל המשרתים שהיו שם. אז האישה היא הייתה במקצועה, החלטת על כרטיס הביקור שלה, מנהלת כוח אדם. כן, כי היא נהנה את הדברים האלה, זאת אומרת, זה כן דרש איזשהו כישרון, אבל בזה היא הייתה אמורה להתמחות. זאת אומרת, אין סיבה שהיא תקרא את כתבי הגל, למשל. אבל איזושהי השכלה מינימלית, הבעל צריך לתת לה. אז עד כאן סעיף מאוד מרכזי, חלוקה מגדרית.
אבל הייתי מצפה מפילוסופים לצפות את העתיד, שאם הנאורות תעבוד, אז האישה, גם כשהיא תתחתן, כבר תהיה נאורה.
יש גברת שנחשבת הפמיניסטית הראשונה, יש לה שם נפלא, זה נקראת מרי וולסטונקראפט. זה השם שלה, מה לעשות? והיא כתבה את הספר שלה כמדומני בשנת 1790. אוקיי? והיא טענה שעקרונות הנאורות מחייבים להתייחס על האישה בתור בן אדם, לתת לה חינוך, ואז תגלו שהיא לא רגשית, והיא לא ילדותית, והיא לא תלותית, היא בדיוק כמוכם. זה מה שהיא כתבה. היא גם רמזה שהיא בעד לפרק את המשפחה. אבל זה כתבה ברמז. אבל כל הדברים האלה, זה כאילו המרד. רוב אנשים כנראה החליקו לתוך התפקיד הזה. והם הבינו שיש פה שונות, הגבר והאישה הם לא זהים, הם שונים. זה לא רציונלי לצפות משני יצורים שהם שונים, להגיע לאותם מקומות.
אם תיקח את פוקו, זה גם לא רציונלי וזה גם
לדפוק
אותו.
את מה?
את הגברים.
יכול להיות, כן. אוקיי. עד כאן, ואני אמיר פה בהערת אגב שבאמת אולי אחת התאוריות הדרמטיות של המבנה הזה שהוא הסתבך עם אנשים, זאת אומרת הוא לא לוקח את הנושא הפמיניסטי בחשבון, כשיגיע הפמיניזם הוא ישפוט את הנוקים המים, זאת אומרת הוא גם, הוא לא רק ינסה לתקן את המשפחה, להרבה מאוד מקרים הוא ינסה לבטל את המשפחה. אוקיי, אבל את.
איך אמרת שקוראים לתאוניסטית הזאת?
אני אכתוב את השם המופלא שלה. וול סטון קראפט. אוקיי, עכשיו אני עובר לנקודה הבאה. פיקוח ושליטה של המדינה על המשפחה. פה אני רושם בסוגריים את הנושא של לאומיות. המדינה נתפסה, המשפחה נתפסה בעיני המדינה בדרך כלל בתור אבן בניין, כל הבונה, כל השמח חתן וכלה כאילו בונה אחד מחורבות ירושלים או חורבות צרפת. זאת אומרת, המשפחה זה משאב, איך יהיו לנו אזרחים, איך יהיו לנו חיילים, אנחנו צריכים משפחה מתפקדת. ולכן למשפחה יש אחריות. אחריות שיש לה הרבה מאוד היבטים, אני לא אגיע פה בכולם. היבט ראשון הוא היבט של הרעיון החדשני שנקרא נישואים אזרחיים. שזה אומר, אני לא... זה כבר לא המשפחה שראינו אותה שהיא חלק מאוד מאוד משמעותי בעולם הדתי. ראינו את כבד אביך ואת אמך שנמצא על התפר בין המקום לבין החברו. מה שקורה עכשיו היא בעצם עוברת מהתחום של הדת, היא עוברת חילון והיא עוברת התחום של הלאומיות, התחום של המשפחה, ולכן אך טבעי שאנחנו נעשה נישואים אזרחיים שדרכם נוכל גם לבדוק חלק מהדברים האלה.
מה נפקה מן החוקית או של הדבר הזה? כי יש ביטוח לאומי וכולי, מה היה?
בדיוק זה ביטוח לאומי. זאת אומרת, אתה לא נשארת אצלנו, התחתנת אצל 100 רבנים מבחינתי.
אין זכויות.
אין זכויות. אתה רוצה משכנתה? אין משכנתה. אתה רוצה בית? אין בית.
זאת אומרת, טוב, זה נכוניסטי. כלומר, מה היה? לא היה משכנתה, כאילו.
לא היה משכנתה, אבל דוגמה היה דיור ציבורי בהיקפים גדולים. כן, לא אחת בכמה את הדיור הזה, כדי לא נפל. וכידוע לכם יהודים התחתנו בנישואים אזרחיים, אתם לא יודעים במקרה. לכן הם גם התחתנו אצל רב, לא מנעו מתחתן אצל קום. היו שתי חתונות, אבל הטקס הזה היה טקס חיוני, ולא רק זה, אלא שגם כמובן נושא הגירושים, אוקיי, הוא היה נידון לבתי משפט שהוקמו לצורך העניין, וגם הם באו למלא את אותה הפונקציה. אוקיי? מה הייתה המדיניות? באתי, אני רב עם אשתי, לא מכנה לי אוכל מספיק טעים, אני יכול לגרש אותה? מי קרא את הפרקים הארוכים של שחר לישיץ?
בעיקר
דבר על התקופה
שלפני, אבל עדיין לא 18.
לא משנה, אבל...
הוא אומר.
לא, יפה, התפיסה היא גירושים לפי אשמה.
זאת אומרת... עד אז אבל עד 18?
מה?
עד גם 18 זה היה ככה?
כן, משהו, מהתקופה שיש נישואים אזרחיים, זאת התפיסה השלטת.
לא, אבל עכשיו לא נדבר על נישואים אזרחיים, נדבר, טוב, קצת, נדבר על הרפורמה הפרוטסטנטית.
בסדר, תקרא, תרוץ הלאה, זה לא החלקים החשובים, בסדר?
תודה.
החכמת, זה תמיד טוב להחכים. אוקיי, אז זה המרכיב הנוסף, שהמשפחה שולטת על ה... מילה שאתה משפחה, יש פה נישואים אזרחיים, יש פה פיקוח על גידול ילדים, מה שנקרא טיפת חלב. אם הזכרת את פוקו, אז נדבר פה על נורמליזציה.
סוציאליזציה.
זאת אומרת, יש לך רק במשקל 12.5 קילו. אתם כנראה מריבים אותו, מה אתם רוצים לו לאכול? אתם בטח מכירים את מי שפה אבא, מכיר את התופעות
האלה.
עקומות, עקומות. עקומות, כל הדברים האלה. תהליכים שאיזשהו פוקו תיאר אותם עם כל הכבד שראוי, את כל הביקורת הראויה, התהליכים האלה של פיקוח ושליטה על המשפחה, וכמובן דאגה בכל מיני אמצעים חוקיים וזה של גידול ילדים.
זה הנורמליזציה עצמה?
כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על גידול ילדים, אולי אנחנו נדבר על הנקודה הבאה, הנקודה הרביעית, וזה הנקודה של המשפחה כמיתוק, טוב, ביטוי מאוד לא מתאים לעניין, אבל בכל אופן כמיתוק היצרי. אנחנו עוסקים פה בנאורות, נכון? מוח של איתן לב, אני אקרא לך משפט שאמר אותו קאנט. המשפחה נשלטת על ידי חוק משמר המשתיק את קולו של היער הפראי הברברי המצוי בליבו של האדם. כן, זאת אומרת, יש לנו איזשהו משהו מופרע, שזה היצר, המשפחה מצליחה לשמור.
כל
הדברים
שכתבת
הם
מעשיים, ופה זה...
איפה קראת? קאט. מה?
כל מה שכתבת עד עכשיו זה היה שינויים במציאות.
כן, גם זה שונים במציאות.
במה
זה בעלי? בבקשה, בוא נדבר. אז התפיסה הייתה שהמשפחה נועדה, חלק מהגורמים המחנכים, קודם כל המשפחה היא דבר גורם מחנך, רצינו את זה
מקודם.
אתה בתי ספר... מה? שנייה, דבר לזה עוד שני. המשפחה היא גורם מחנך, והמטרה שלה בין השאר, לעזור לבן אדם להכיר בעובדה שהשכל אמור לשלוט על היצרים שלו. עכשיו, וקודם כל ביצירה של איזשהו נורמה שאומרת שמין רק במסגרת המשפחה. עכשיו, יותר מזה, אפילו יותר חשוב, מין לצורך ילודה. אל תשכחו שאין אמצעי מניעה אמינים עדיין. רק תבינו שמשפחה... בתקופה הזאת אישה ילדה או ניסתה לפחות 8 פעמים וכמות הילדים הממוצע הייתה בין 4-6. לא כולם שרדו 4 שנים, אבל כמות הילדים שנולדו היו בין 4-6. בגשם שלום היה אחד מארבע אחים. לקפקא היו 3 אחיות ועוד אח שנפטר בלידתו. תעברו הלאה, ככה זה כמעט בכל מקום. כל האנשים היו... זה היה מספר הממוצע שהוא כמו משפחה דתית ואומית היום. היום, לשמחתנו הרבה, הם לא מתים. אז זה המצע שקרה פעם. וזה היה רעיון שאומר, המטרה, ההכוונה של היצר, זה לצורך המשפחה. פה אני מגיע לנקודה מאוד מאוד חשובה בתוך הסיפור הזה, וזה...
איך הביטוי המעשי של מין רק לצורך ילדה?
מה זה?
אם אין אמצעי מניעה, אז במה זה בא לידי ביטוי שהמין רק לצורך ילדה?
יש אמצעי מניעה, הם לא אמינים, ולכן מומלץ לא להשתמש בהם. לא לכן לא אמינים, אבל מומלץ שבמרכז המשפחה תעמוד הילודה, זה גם התרומה לחברה, התרומה ללאומיות.
יש התנגדות לאמצעי מניעה?
נכון.
זה המשמעות.
כן, כן. שוב, בגבול הסביר, שוב, החשיבה היא רצונה, אנחנו לא צריכים פה ילדים כמו עכברים.
ילדים עוזרים פה רק למדינה, למשפחה, הם כבר לא פקטור.
נכון, אבל הם עוזרים לך בזה שאתה אדם נותן, אדם תורם, לא אדם שמחפש את ההנאות שלך.
זו תרומה שהיא רוחנית יותר, לא פרקטית.
נכון, עכשיו, נשלים את זה בנקודה מאוד מאוד חשובה, אני נופל פה לתוך הדבר הזה, שנישואים על בסיס נאמנות, ידידות ולא אהבה, ובהחלט מוסד השידוכים היה קיים, אם כי לא בלבדי.
זה לא מפתיע את הרמב"ם, לא?
בוודאי. הרמב"ם היה נאור, שוב, חוץ מהאלמנט הזה, האלמנט הזה לא קיים אצל הרמב"ם. זאת אומרת, הרמב"ם לא מכיר מדינה, הוא לא מכיר... לא, לא הייתה. זאת אומרת, הוא לא ראה את עצמו כמי שאחראי על מצרים או אחראי על ספרד. נכון. אז ממילא, התוצאה של הדבר הזה שהאלמנט הזה לא קיים בתוך הרמב"ם, אבל הרבה מהדברים פה, אני אפילו רואה למה, הם שאובים מהרמב"ם.
מה זה
שאובים? שאובים, הם עשו גלגול גדול. כמו שאמרת...
מי קרא אותו?
מה? מי קרא אותו? אני יכול להגיד לך שגדול המיסטיקנים בימי הביניים הנוצרים, קראו לו... אני אמרתי, אזכר בשם. הספר שמופיע הכי... ספרו המרכזי, הספר שמופיע בו הכי הרבה, כאילו, באזכורים, זה ספר מורה נבוכים. כן, זאת אומרת, ותומאס מאקווינס בוודאי מזכיר את הרמב"ם על ימין והשמאל. אגב, בתקופה הזאת, אם היה חיבור נוצרי טוב, שדן בצורה טובה באריסטו, צוגעים אותו בעברית.
כן, אבל אפשר להגיד
את
זה לא מהרמב"ם, אפשר להגיד
את
זה
כאילו, איך נראה,
מה
שאתה אמרת אחרי אריסטו. בסדר, לרמב"ם עשה לזה את האדפטציה הדתית, וזה הרבה פעמים שימש עליו. הרעיונות
האלה. אבל פה זה
כבר
בלי
לדעת,
אז
שוב זה חוזר לשם. אבל בסדר, זה נכון, אבל יש פה מסורת של רעיונות. במסורת הזאת היא בהחלט, הרמב״ם בא הוא תחנה חשובה, הוא לא תחנה יחידה. גם אבן סינא הוא תחנה. כמו שאבן סינא הוא תחנה עבור הרמב״ם כמובן. זאת אומרת, כל אותם דמויות וחסידים שמזכיר אותם בעל חובת הלבבות, זה ספר חובה גם בישיבות החרדיות ביותר, כל החסידים שם הם יהודים, הם היהודים שלו. העולם של מאה ביניים באמת לא עושים חשבון. כאילו, משהו טוב אז לוקחים אותו, לא שואלים בדיוק מי כתב אותו, אוקיי? כמו שגם רבי נחמן לא מתבייש לקחת סיפורים של אלף לילה ולילה ולהדבק להם כיפה. טוב, לא משנה. אני חוזר לנקודה האחרונה, שהיא באמת נקודה מאוד מאוד, נקודה מאוד מאוד חשובה, שהנישואים לא יכולים להיות בנויים על רומנטיקה, על אהבה. רומנטיקה זה יסוד כאוטי. Okay. ולכן אנחנו צריכים את עצמות בנוי על ידידות, שוב, לא על השליטה, לא על כפייה, אלא ידידות בין הבעל לבין האישה. שוב, הנושא המיני מאוד פונקציונלי, מאוד לצורך ילודה, ולכן מכיוון שזה הכל פונקציונלי, בהחלט מאוד המקובל במדע הבינוני, שאם היה לך חנות בגדים ורצית עוד איזשהו סניף, היית מבצע את השידוך הנכון בשביל להשיג את הסניף הזה. וככה זה הרבה פעמים עבד. מה? אני רק מוסיף פה סעיף, סעיף אחרון, וזה הסעיף שלעומת המשפחה, לעומת המשפחה של העת העתיקה, של ימי הביניים, שהיא גורם אותר, כי זאת אומרת, שוב, היא גם הפרנסה וגם החינוך, כל נעשה במידה רבה בתוך המשפחה. אז פה המשפחה היא, המשפחה הופכת להיות איבר במדינה, חשוב מאוד, אבל לא בלבדי, היא כבר לא אוטרקי, אלא יש בתוכה עוד כוחות, כמובן יש מערכת חינוך שהולכת ומתפתחת, יש מערכת רווחה. פעם דיברתי עם איזשהו פועל ערבי שעבד אצלי, אז הוא סיפר לי איך אצלם הפנסיה עובדת. באמת, כאילו לאבא שלי יש שמונה ילדים, אוקיי? הוא מפרנס אותנו, אנחנו גדלים, הוא עובד עד ל-50, ואז הוא יוצא לפנסיה, הוא כבר עייף, כי לעבוד בבניין כל היום זה לא לעניין, אלא כן הוא נהיה מפרנס קבלן, ובעצם אנחנו מפרנסים אותו מי שהוא מגיע לגיל 50.
הילדים?
הילדים. זה ביטוח לאומי בתוך המשפחה, אני מרגיש שגם בעולם החרדי, שאין בו פנסיה, זה רק סתם עובד באותו צורה.
אם אצל הרוסים זה ככה.
כן, נכון.
הסבתא
בבית נוגעת לנקודה מאוד חשובה שאנחנו ניגע בה ואנחנו נדבר עליה בהמשך. זאת אומרת, אחת הסיבות מדוע המבנה הזה התפרק, שכאשר נוצרו שינויים כלכליים שאנחנו לא נזכיר אותם כרגע, נוצר מצב שבו קשה לך מאוד לפרנס משפחה עם מפרנס יחיד. ואז האישה התחילה לעבוד ואז ההיגיון במבנה הזה נשבר. זאת אומרת, היה היגיון במבנה הזה, הבעל מפרנס, האישה בבית. הבעל חוזר הביתה, מחכה לו כוס מרק חם, מחכה לו תמיכה נפשית, איך היה, מה שלומך, וזה נהדר. עכשיו, שני אנשים, היום שני מגיעים הביתה ב-5 או ב-7 או ב-8 עצבנים, נכון? אז מה עבר אחרי הסיפור הזה? עכשיו, ולא רק זה, שבעצם תבינו שהסיפור הזה מתוכנן ומחושב עד הפרט האחרון, ככל שאנחנו לחשוב עליו. זאת אומרת, עבור שני הצדדים זה משהו שאתה לא יכול בלעדיו. בלי משפחה אין לך ילדים. משפחה זה דרך היחידה להוליד ילדים עם מעמד חוקי, מה שכל אחד רוצה. אגב, לפני הנאורות היו בצרפת למעלה ממיליון ילדים מחוץ למשפחה. יענו, כאילו, כל מיני שטוקים ואסופים ודברים כאלה, שיצרו בעיה חברתית עצומה. עכשיו, מהתופעה פחות יותר נעלמה. ולכן התוצאה של הדברים האלה, שבונים פה מבנה מאוד הגיוני, שבו האישה חייבת את המשפחה בשביל להתקיים. Okay. והבעל תראה את המשפחה בשביל ילדים ואת התמיכה הנפשית שאנחנו תיארנו אותה מקודם. Okay. ולכן זה עובד מצוין. אבל ברגע שהאיזונים נעלמים, ברגע שנוצר מצב שהאישה יכולה לעבוד ולהרוויח יופי של כסף, ברגע שהבעל יכול להסתדר עם כל מיני סידורי פונדקאות כאלה ואחרים, ברגע ש... האישה לא יכולה רק לשבת בבית והבעל לפרנס, אתה יודע, תמיד לכי לעבוד. אז המבנה הזה נמצא בבעיות מאוד מאוד קשות. הציבור הדתי-לאומי פותר אותם דרך דמות הסופר-וומן הנשית.
סופר-וומן?
הנשית, זאת אומרת שהיא עושה הכל הכל וגם 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 הולכת להעביר שיעור תורה ולומדת איך זה נקרא, צורה לרבנן ואחרי זה גם מכינה 5 עוגות לשכנים שילדו זה. כאילו, אבל בגיל 40 אני מתחיל להגיד, אוקיי, אני הולך להתאבד בקרוב. כן, ומפה הפדחושיות וכל הצהרות האחרות שאנחנו נתקלו.
צהרות?
אני צוחק, או לא צוחק, לא משנה. לא, באמת, יש פה בעיה שבאמת פה ישבו אנשים נאורים, חכמים, ותכננו מבנה אריח על גבי לבנה.
בסוף הוא מבוסס על דיכוי, אבל בסוף ברור שהאישה היא נפותה פה.
נכון.
כאילו, אתה צערת את זה כאילו זה התפרק בגלל שהאישה כבר, החייבים שני מפרנסים בבית.
כן.
אני חושב שהרבה נשים הולכות לעבוד לא כי הן חייבות כסף, אלא כי הן רוצות גם לעשות משהו בחיים שלהן, לא רק שזה בית מבשל.
אתה צודק, נכון. נכון. שוב, לא, ושוב, האישה פה חיה באמת כן.
כן.
למרות
שאז לאישה באמת לא היה כאילו, רוב העבודה מיד הייתה פיזית פעם.
זה נכון, אבל שוב, תבין שאישה, יש ספר מאוד מאוד ידוע של ג'יין אוסטין, שנקרא גאווה ודעה קדומה, משהו כזה.
יש גם סרט.
מה? יש גם סרט כזה, נכון. ומה הגריד המרכזי שלו? שיש אבא ויש לו רק מספר בנות, לא זוכר כמה, 3 או 5, לא זוכר בדיוק. ומה שקורה, שמכיוון שאין לו בנים, אם הם לא הספיקו להתחתן עד שהוא ימות, אז האדמה עוברת למדינה או למשהו כזה, או לאיזשהו דוד או משהו כזה, לא זוכר בדיוק. ולכן השאלה אם אחת מתעסקים לתת עם הדוד, אז כל הדברים מהסוג הזה. זה היה העולם שבתוכו הם חיים.
וטוביה החולבה מברגסי הגוית.
זה?
בגרסה, וטוביה החולבה מברגסי הגוית.
כן, אז במילים, יש פה בעיה שהיא בעיה מאוד חמורה, ובאמת יש פה בג שניסו להתמודד איתו. אבל לפחות המערכת הזאת, היא תפקדה. אוקיי, אז זה המבנה, זה פחות או ההיגיון שלו. עבור, מה אתם אומרים? אתם רבנים יהודיים שחיים במאה ה-18, אוקיי, ופתאום אתם רואים שהדבר הזה מתקדם לכיוונכם. מה אתם אומרים? אוקיי, זאת אומרת, פה קרה דבר מאוד מעניין. הדבר הזה הוא לא מקרי. אני בזאת השם אשלח לכם אחרי השיעור הזה, פרק מספר מאוד מעניין, סליחה, שאחלה הגיעו עוד דקות. פרק מספר מאוד מעניין, שהוא נקרא, בשם המאוד פרובוקטיבי, זה גם תורגם לעברית, פחות רגוע, זה נקרא המאה היהודית. המאה היהודית. עכשיו, ובעצם מה שטוען המחבר, שהוא כמובן יהודי, הוא אומר, להיות מודרני זה בעצם להיות יהודי. Okay? היהודים היו המודרניים הראשונים, הם לא רצו את זה. מה זה להיות מודרני? ידע במרכז, נכון? יהודים, לימוד תורה במרכז. ניידות, נו, היהודי, פוגרומי וזה, גירושים, הוא נייד, נכון? מוכן לרלוקיישן מחר בבוקר, נכון? הוא לא קשור, אלו, הוא לא קשור לאדמה, נכון? הוא היהודי, היה לסלול לקנות אדמה. כסף, מימון, נו, כסף, מימון, אמרת כסף, אמרת יהודים, נכון? זאת אומרת, רישות חברתי, נפלים, היהודים מפוזרים בכל מקום בעולם.
לאיזה מעצת?
המאה ה-18? המאה ה-18, המאה ה-19. זה גם, הספר הזה, המוטיב שלו זה כאילו טוביה החולב, הוא לוקח מכל המוטיבים ומפתח אותם. אז זכית לכוון לדעת גדולים. עכשיו, אז באמת אחד מהאלמנטים האלה זה המשפחה היהודית. היהודים, יש לה יחסית מוקדם, הוא לא חי בחמולה, כי חמולה איפה לשנע אותה, הוא צריך משהו הרבה יותר נייד. אז באמת כבר בתקופה יחסית מוקדמת, אנחנו מקרים את חרם לרבנו גרשום, וגם דברים מקבילים, ובגדול לא היו חמולות במשפחה היהודית. אוקיי? תחשבו על המשפחה הפולנית. זה דבר, זה אחד הקתרזיסים שהיה לי, שאני התחלתי ללמוד את הדברים בשביל להכין את הקורסים שאני לימדתי. כי אמרתי לעצמי שעכשיו אני מבין את את המשפחה המופלאה שלי, שכמובן משפחה פולנית. מה זה משפחה פולנית? זה משפחה שההורים לילדים שלהם מסירות מופלאה. כל מה שמחוץ למעגל הזה, אש יוקדת. אוקיי? אני כל הספר לכם סיפורים על משפחה, שהיא משפחה נפלאה, אבל אולי מי שפולני מכיר את הדבר הזה אולי מעצמו. כן? זאת אומרת, יש בדיחה ידועה, אבל יש בדיחות לדבר נורא רציני, שפעם אח שלה מגיע לאיזה קרוב משפחה שלו, אז כמובן הוא נורא נורא רעב, אבל הוא תמיד רעב, אז שלום דוד, אח שלה, מה שלום דודה בלומה? מתה. מה שלום דוד חי? מת. מה שלום סבתא אברך? מתה. כולם מתו? שאני אוכל, כולם מתים. כן, עכשיו, זה לא סתם בדיחה, זה בעצם מבטא שמצידי שיהיה מותו. כאילו, אני לא יודעת. זו תודעה מאוד חזקה, שהיא באמת, היא הייתה מאוד יהודית, והיא הפכה להיות מאוד אירופית. זה מאוד מעניין שכל מיני טיפוסים נאורים, אוקיי, שהם אומרים, רבותיי, בוא נלמד מהיהודים, איך נראית משפחה. שם יש, כל מה שכתוב פה, יהיה שם. או כמעט כל מה שכתוב פה, יהיה שם. נהדר, הם מולידים הרבה ילדים, החינוך שם נורא נורא, נורא חשוב, זה לא, זה, אין פה את הרומנטיקה, זה הכל מסודר, יש שידוחים, יאללה, בוא נהיה כמוהם. באופן מוזר, המשפחה היהודים, שבהרבה מאוד אלמנטים נפגעים מהמודרנה, את המשפחה המודרנית הם יכולים לאמץ בשמחה רבה. אז איפה הקאץ'? אז מה בכל אופן לא, לא מסתדר?
אני חושב שהצד הזה של החינוך, של העיצוב של המדינה,
יפה.
עם החינוך שלה, כל זה
יכול להסביר. בדיוק. עבור הצרפתי, זה שאומרים לו שהמשפחה היא אבן יסוד במדינה הצרפתית, זה משפחה בסדר גמור. זה שהמדינה מתערבת, שולטת, מפקחת, כל הדברים האלה, זה מובן. אבל מה היהודי? עבור היהודי, המוסר של הנישואים אזרחיים, הוא מהווה בעיה, וזה אחד מהדברים שאנחנו נעסוק בהם, נדבר עליהם. נראה איך מגיבים למוסד הזה ולמשמעות שלו, האם יש לו חלות או אין לו חלות, איזה ערכים למעשה הוא מייצג. אנחנו נראה את הדיונים המעניינים, כמה הרבה יותר מאוחרים, אבל הם בוודאי נוגעים לסיפור שלנו. ופה פחות או יותר אני חושב שהבעיה נגמרת. זאת אומרת, בהקשר הזה של המשפחה, נהננו מתור הזהב. תור הזהב שפר להיות דתי מודרני, מודרן, אורתודוקס, ואין פה מתיחות מדי גדולה. כן? הבעיות מתחילות להיווצר כאשר בארצות הברית, בשנות ה-60 וה-70, פה בארץ, בשנים האחרונות, אנחנו מפגרים הרי בדור, תמיד אחרי מה שקורה בעולם, המשפחה הזאת מתחילה להתפרק, ואנחנו נתקלים במה שיפה לכנות המשפחה או אי המשפחה הפוסט-מודרנית, וזה בוודאי יוצר התנגשויות מאוד מאוד עמוקות עם התפיסה היהודית. אוקיי? שאלות עד פה? יפה. אז עכשיו, ברגע שנשארנו פחות או יותר, אז בואו נתענג ונקרא את הרב אבינר, סליחה, את הגל. זאת כמובן בדיחה. לא טעות. יש פה שישה העתקים, הוא היה ככם יצאו לראות זה במחשב. אתם יודעים שקוראים את הגל, זה לא שאנחנו מבינים כל מילה, אבל אני חושב שנוכל להבין פה הרבה מאוד דברים, ודרך זה נוכל ללמוד על המון המון עניינים מרכזיים פה בתוך הסיפור.
למה לא מבינים כל מילה? כאילו...
יש פה כמה מושגים שאני אישית לא...
אבל זה לא שזה לא מובן כאילו אימננטית כמו הוגים אחרים.
כן, לא, לא, זה לא, זה פשוט צריך לדעת... טוב, אז אנחנו נתחיל לקרוא מ-161, למרות מה שכתוב לפני זה, זה גם כן נוגע לעניין, אבל אנחנו, הזמן קצר והמלאכה מרובה, מי מתנדב לקרוא?
ניסויים בבחינת קשר אתי בלתי אמצעי מכילים ראשית את המומנט של חיים טבעיים. כלומר, מאחר שהניסויים הם קשר עצמותי, הם מכילים את החיים בכולותם. כלומר, כממשיתו של המין ושל תהליכו. ואולם שנית, אחדותם של המינים הטבעיים, אחדות שהיא פנימית או הווה כשלעצמה בלבד, ובדיוק בשל כך איננה אלא אחדות חיצונית, משתנה ומבלגלת התודעה העצמית לכלל אחדות רוחנית, לכלל אהבה מודעת לעצמה.
או, את זה אני לא מבין. אוקיי. אז שאתה להסביר? טוב, אני אגיד לך מה אני מבין פה, זה בטח לא מדויק. ייחודו של האדם, לפי הגל, ולא, פה הוא לא חידש יותר מדי, זה המודעות העצמית למה שהוא עושה. זאת אומרת, חלק מהדברים שהוא עושה, הוא עושה אותם כמו הבעלי חיים. אבל ההבדל, שהוא מעניק להם משמעות תרבותית. עכשיו, הקשר בין איש לאישה, אנחנו רואים אותו גם אצל בעלי החיים, באיזשהו אופן. זה לא רק זה שאנחנו יודעים שאם הקשר הזה לא יהיה, לא יהיו בני אדם, ולכן זה קשר שתלוי בממשותו של המין. זאת אומרת, זה לא משהו מקרי, זה משהו מהותי לחיי האדם. Okay? אבל בניגוד לאחדותם של המינים הטבעיים של בעלי החיים, שהיא אובק של עצמה, פה נוצר משהו אחר, פה נוצר לא רק קשר שהוא טבעי והוא מודד ילדים והוא חיוני להישרדות, יש לנו רפלקסיה עוד אותה, אנחנו מרגישים אותו, אנחנו מבינים אותו, ופה השאלה איך אנחנו צריכים להבין אותו, ולאור זה איך אנחנו צריכים לעצר אותו.
כן, נתן פה ביטוי בסוף, אחדות רוחנית.
כן, על האחדות הרוחנית אנחנו נדבר עוד מעט.
לעומת אחדות חיצונית.
כן,
תקרא את התוספות. לא, חיצונית זה רוחנית.
כן, תקרא את התוספות.
פשט.
כן.
הניסויים הם במהותם קשר אתי, בפנים, בייחוד ברוב השיטות של משפט הטבע, התמקדו בדיון בניסויים רק בצד הפיזי שלהם, במה שהם מטבעם. בדרך זו לא נבחנו הניסויים אליו בתור קשר מיני, וכך נסמה כל דרך להגיע לשאר הקביעות בנוגע לניסויים. אבל גסה ובוסרית לא פחות היא הגישה הרואה בניסויים חוזה אזרחי גרידא. השקפה מופיעה אפילו אצל קאנט. על פי השקפה זו, האינדיבידואלים כבולים בחוזה של שרירותיות הדדית, כבודם של הניסויים מושפל והם מורדים לדרגה של חוזה המתיר לצדדים להשתמש זה בזה. השקפה שלישית על הניסויים מבססת אותם על אהבה בלבד, אבל גם השקפה זו יש לדחות, שכן אהבה היא רק הרגשה, ובהיותה הרגשה היא חשופה מכל בחינה למקריות, שהיא תצורה שהאתי איננו רשאי להופיע בה. לפיכך היא מדויק יותר להגדיר את הניסויים כך. הניסויים הם אהבה האתית בצורתה החוקית. ובדרך זו נעלמים ניסויים מבתי הבני החלוף, ההפכפכים והסובייקטיביים גרידא של האהבה.
אוקיי, זה אולי הפסקה המרכזית ביותר במה שאנחנו נקרא פה. אוקיי, מי שרוצה להסביר מה שכתוב פה? הדת יכולה ליצור ולהביע אתיקה, אבל האתי זה מוסרי.
אז מה זה אומר שזה אתי?
אני חושב ש... שאלה טובה, אני לא בטוח שזה מוסבר פה בצורה מלאה, אבל כמדומני שאפשר לדבר פה לפחות ברמה של מחויבות. מחויבות לזולת. עכשיו, התפיסה הזאת, הראייה הזאת, הניסויים הם במהותם קשר אתי, היא כפה למרקר את זה, זו תפיסה עקרונית של הנאורות. גם האנשים שעליהם הוא חולק, אני יכול לומר נגיד לזה מילה אחת או שניים, גם אנשים האלה, אני חושב שהם יסכימו עם המשפט הזה, כי הם יסכימו, הם לא יסכימו עם ההשלכות שלו. ולכן הניסויים לא יכולים להיות בנויים על הנושא המיני, שהוא חייתי, נכון? הם לא יכולים להיות רק בנויים על אהבה, על רגש, כי האהבה, רגש הוא מקרי, שהוא הרב וינר, הוא מקרי והאתי הוא, הוא, הוא משהו שיש בו מן הקביעות, אוקיי? ולכן ההגדרה שלו שהניסויים הם האהבה האתית בצורתה החוקית, הכוונה חוקית ולא חוזית, אוקיי? אנחנו יודעים שהעולם שלנו בעולם מודרני מתחלק לדברים שהם חוקיים, זאת אומרת שאני חייב לעשות את זה. נכון? יש דברים שהם חוזים. זאת אומרת, אני לא יכולה לקנות מחשב. אם אני קונה מחשב, אני עושה חוזה מול הבעלים, זה מול המוכר, יש לך אחריות, יש כמה שנים זה אצלי, כמה שנים כל הדברים, ואתם מכירים את הדבר. זאת אומרת, פה המדינה היא לא מכריחה אותך לקנות מחשב. היא רק אומרת שאם אתה לא מחשב, זה החוזה שחל עליך. דמויות מאוד חשובות, אולי חשוב שבהם היה רוסו בספרו האמנה החברתית, רואה במשפחה סוג של אמנה חברתית. הוא אומר,
חוזית,
זה חוזה. זאת אומרת, כשאני יולד ילדים, אני קם בלילה, לפעמים טיטולים, מביא אליהם אוכל, ולכן הם מחויבים לכל מיני דברים, והוא אומר שיכול להיות שבגיל 18 החוזה הזה נתבטל. ואז אנחנו נפרדים כידידים או לא כידידים ונגמר העניין. אתם כבר מבינים למה הגל לא יסכים לתפיסה מהסוג הזה. והוא אומר, משפחה, זה חוזה, יש לך ניסויים, חותמים איזשהו חוזה, המדינה לא צריכה להתערב בחוזה הזה. בעצם צריכה לכפות אותו. זאת אומרת ששני הצדדים נפגשים והם מחליטים דבר כזה, כדבר כזה או אחר, מה התנאים, מתי מפרקים, מה הזכויות, כל הדברים מהסוג הזה. מישהו, מי שיתרח ויקרא את הדוקטורט הזה של, ליפשיץ, אז הוא דן על ההשלכות של התפיסה החוזית ועל איך שהיא הולכת ומתקדמת, זה, אבל הגל לא מסכים עם התפיסה הזאת, וכנגד זה הוא שם את התפיסה החוקית, שזה אולי גלגול של התפיסה הדתית. Okay? שוב, אמרנו, זה מדינה, שזה הדבר התבוני ביותר בעיני הגל. ולכן, בעיניו זה לא משהו ששני אנשים עושים, זה שני אינדיבידואלים, כמו שמתאר פה, שנמצאים באיזשהו חוזה המציל את הדין להשתמש זה בזה. זה השפלה. אוקיי? הנישואים זה קשר אתי שהוא מעוגן מבחינה חוקית. אנחנו לא משאירים אותו ליד המקרה והרצון של שני הצדדים, אנחנו צריכים לעצב אותו בצורה מושכלת. עכשיו, אני כבר עוצר פה, יש פה דברים חשובים, לא יודע, אנחנו נספיק לקרוא אותם, לא נספיק לקרוא אותם, אבל תבינו, בואו כבר נעלה את השאלות הדתיות והרוחניות שנובעות מהתפיסה הזאת, נכון? בקלות זה, יש פה שאלות שאנחנו גם נתקלים בהם גם היום. מבינים שהשאלה הזאת קשורה למשל לשאלה האם ראוי לכתוב, איך זה נקרא חוזה לפני נישואים, זה נקרא היום? חוזה קדם נישואים, כן? קשור בדיוק לשאלה הזאת. האם הנישואים צריכים להיות נישואים שבא לי להתגרש, מצאתי נאה ממנה, או שלא? שוב, האם הם בנויים על האהבה, שהם בנויים על מחויבות אתית?
אבל הכיוון הזה זה לא נשמע הכיוון של נישואים אזרחיים.
עד רבה ועד רבה, זה נישואים אזרחיים.
נכון.
כי בנישואים אזרחיים...
אם לא היה מדבר על זה שזה חוזי,
כן.
אז היה מורא...
המילה אזרחי... זה לא מילה אתית. לא מילה... כאילו מרוקנת.
אזרחי פירושו שהמדינה, ולא איזושהי קבוצה דתית, היא קובעת משהו, אבל בניגוד לקבוצות הדתיות שכל אחד עם הסיפור של משטיבל שלו, המדינה קובעת משהו שהוא משהו אחד ומשהו שהוא תבוני. ולכן, זה בדיוק רוח הנאורות. אל תשאיר זה ליד המקרה.
ובהקשר הזה זה דומה מאוד לבית דתי עכשיו.
כן,
נכון. הדת תסתכל על התבונה המדינית ביחס לחוזה הזה, לחוק הזה, ותגיד, זה חוזי, זה לא חוקי.
הדת תנסה, פה תצא, יהיה תחרות. מה אותו גורם כללי, אם הגורם הכללי הוא הדת, ואם הגורם הכללי הוא מדינה? זה בדיוק השאלה.
לא, כי המושג לא יהיה מה שאתה יודע, המושג גם של נישואים אזרחיים הוא לא כזה.
הוא מסמל
נישואים חוזיים. זה בדיוק, על זה, זה כל הוויכוח. על זה נסוב הספר, הדוקטורט הזה של ליפשיץ, ועוד הרבה דברים שהוא כתב אחר כך. זאת אומרת, אם אתה כמו הגל, אתה למשל, אתה לא מאפשר נישואים בלי, גירושים בלי אשמה, למשל. אבל אם אתה למשל, שוב, הולך בתפיסה, למשל כאן, בתפיסה החוזית, אז כן. זה חוזר, זאת אומרת, שוב, אנשים, בן אדם, שוב, התחבר לקנה פלאפון, והוא לא רוצה להמשיך. אז הוא בא לחברה אחרת, מה יותר? שוב, המדינה יכולה ליצור איזשהו סוג של רגולציה, היא מגלה שיש פה הונאה. זאת אומרת, אם אני מתחתן ואני משפיל את אשתי ומרביץ למכות, אז פה המדינה צריכה להתערב. אם החוזה במקרה, הוא נכתב דפוק והוא לא מגן עליך.
זה שיחוך, כי דווקא בהלכה היהודית, בדיוק נכון מסכים לצאת בבוקר, דיברנו על זה בעזר, אבל דווקא בהלכה היהודית הגירושים הם ממש אפשריים. לעומת הדגם הזה.
כנראה אף פעם לא היית בבית דין רבני, אני מאחל לכם
כן, זה אבל זה חד צדדי.
לא, אבל זה ביחס לנצרות, אתה אומר.
לא. זוג מגיע לבית דין רבני לגירושין, קובעים דיון בעוד שנה או משהו כזה, ושולחים אותם לשלום בית. אלא כן, הם עושים פרובוקציות. אבל הם לא עושים פרובוקציות, זה הדבר הנורמטיב.
יכול להיות שזה תגובה מודרנית, אבל איך שההלכה מרוצבת זה לא נראה ככה.
יכול להיות, זה דבר מעניין. אדרבה, הנה, זה אחד הדברים שנוכל לחשוב עליהם. כאילו, האם הנושא הזה של נישואים בלא אשמה, האם זה...
דווקא יחסית היהדות כן הביאה את החופש, כאילו, האפשרות להתגרש מהעולם. כאילו, לעומת העולם הנוצרי ששם זה כאילו היה ממש בלתי אפשרי.
כן, אבל אל תשכח, ועל זה מתנהל כל הוויכוח. היא שמה שני מעצורים. א', רק הבעל מגרש.
נכון.
שזה כבר מוריד את 50%
לציפייה גירושים. אבל
לבית, שוב, שנייה, והבעל מחויב לתת כתובה. עכשיו, זה שתכננו את זה סיפור אחר. בוא נדבר על רוח ההלכה. רוח ההלכה שמה אזיקים לשני הצדדים. האישה בכלל לא יכולה להתגרש. הבעל יכול להתגרש, אבל לתת סכומים גדולים מאוד של כסף.
כן, זה לא
שאלה. ולכן, כשאנחנו מדברים, שוב, שחר ליפשיץ מדבר על זה, על מה שנקרא, על קליר קאט, זאת אומרת, נישואים שבנויים באופן כזה שהגירושים הם קלים, אז אחד מהדברים עושים שהסדרי הגירושים לא ייצרו מעמסה כלכלית כזאת שהם יהפכו להיות ללא כדאיים. ובעולם כולו יש אלף ואחת פתרונות ונהלים בשביל לעשות את הדבר הזה, ולכן יש שיעורי הגירושים בעלייה מאוד גדולה. המצב בישראל בנושא הזה היא ממש שמורת טבע או שמורת משהו מזיק ביותר של דברים באמת מבחינתם מימי הביניים.
בגלל שהכל זה צריך לבית עם חבדי.
אין החינם, נכון. תגיד, חלק מהחילול של הדינים, דוגמה אחת הדברים, שרליצה מדבר עליהם, עצות לאבסורדים, שהבית משפט, בשביל ליצור נישואים אזרחים דה פקטו, יוצא רק ממד הידועה בציבור. אבל גם על הידועה בציבור הוא העמיס את הנושא הזה של, של, של מזונות. וכל הדברים, וחלוקת הריחוש וכל הדברים, וגם בזה, ואז הוא הפך גם אותם לסוג של ניסוי, למה שאנשים בכלל לא רוצו. זה חלק מהבעיה, ופה עולה סתם שאלה מעניינת, אני שוב מקדים את המאוחר, למה בארץ זה עדיין?
מה אפשר
לשמיע דבר הזה? של מה?
של ליצור מחויבות לידוע בציבור,
או לזוגיות. לא, שוב.
אתה יכול להגיד שמי שמתחתן, מי שמתחתן בנישואים כאלה ואחרים, דתיים חילוניים, ארש פובה, ארש פובה דברים, אבל מי שלא, אז כל אחד הולך, הולך. כל אחד לוקח את
זה. מה עם הילדים? מה קורה?
יש זכויות
סוציאליות. בסדר, עובד סוציאלי יחליט לגבי הדברים האלה. תשמע, אם זה משהו חוזי, אתה יודע, בכל יום מאות אנשים, אולי אלפים, עוזרים חברות פלאפון. יש שם השלכות, יש את הכרטיסים, יש פה, יש שם. מסתדרים, נכון. אולי עושים קווה, אולי... המדינה לא צריכה לקבוע בדברים לדברים. אתה סוחר דירה, אתה רוצה לעבור לפני הזמן, אז זה קורה לפעמים, נכון? אז יש לזה הגדרות, החוזה בדרך כלל פותר את הבעיה הזאת, אם לא, המדינה לא, אין חוקים שאומרים מה קורה לגבי הדברים, למה שזה לא היה אותו דבר? יש פה שני אנשים מבוגרים שהחליטו מה עושים עם הילדים? מה לא? שיכתבו את זה בהסכם הנישואים שלהם, שוב, שיזדרו את זה בעצמם, שיקבעו, לא יודע. למה המדינה, זה בדיוק הוויכוח בין קאנט לבין הגל. ובמובן הזה כולנו הגליאנו. טוב, שוב, אני רוצה שתבינו, שאין שום ספק שאלמנטים הגליאניים עוברים, דרך הרב קוק מגיעים גם לרב אבינר.
כן, אבל נעשה היפוך, שבתקופת בתחילת הנאורות המדינה סימלה את האתיקה, את הנישואים האתיים,
כן.
והיום המדינה מסמלת...
מה, אתה חוזה?
כן.
שוב, במדינה הליברלית התשובה היא כן. המדינה הליברלית, נישואים וגירושים, זה שייך לדיני החוזים, והמדינה תנסה לטפל רק איך אומרים, בריקושטים החברתיים שקשורים לדבר הזה. זה ככה זה עובד.
אבל בישראל לא. בישראל
זה נשאר. ולמה בישראל, עם כל המריבות והוויכוחים של המכון לנישואים ודמוקרטיה, אין פה עדיין נישואים אזרחיים. כנראה רובם מסתדרים די טוב עם המצב הקיים. אוקיי? זה מה שזה אומר.
או שיש פה בעיה פוליטית שתמיד
היה... שיש
לי שים לב שכאשר החילונים רוצים מאוד משהו, אז הם בדרכים כאלה ואחות מצליחים להשיג אותו. תל אביב מלאה בחנויות שפתוחות בשבת, לא הייתי שם בזמן האחרון, אתה לא קורא עיתונים, וראייה, ואתה יודע, והחוק אוסר את זה בצורה ברורה ביותר. כשהחילונים רוצים, הם יודעים היטב היטב לעקוף את הדברים. זה משום מה הם לא רוצים... לעקוף, יש פה כמה נימוקים שבאמת הופכים את הסיפור הזה בצורתו הנוכחית לפחות רע בתוך הסיפור הזה. זה נוגע להרבה מאוד היבטים, אבל לא נוכל לגעת בכולם. טוב, יש לנו עוד דקה, אז בואו נקרא עוד קטע אחד. עד עכשיו דיברנו על הציר של החוזה, בעיקר החוזה מול החוק. בואו נקרא כמה מילים על הנושא הזה של האישי לעומת הכללי. נקודת המוצא הסובייקטיבית של סעיף 162 של נישואים יכולה להופיע כנטייתם הפרטית של שני בני האדם הבאים בקשר לנישואים, או כהשגחה או כהסדרים שעושים ההורים וכיוצא באלה. ואולם, נקודת המוצא האובייקטיבית של הנישואים היא נכונותם החופשית של הפרטים, דהיינו נכונותם להיות לאיש אחד. נכונותו של כל אחד לוותר על אישיותו הטבעית והאינדיבידואלית בתוך אותה אחדות. מבחינה הזאת האחדות היא הגבלה עצמית, אך הועיל והפרטים זוכים בתוכה לתודעה העצמית העצמותית שלהם, האחדות היא בעצם שחרורם. נכון, הרב קוק יכל על כל מילה לחתום פה במשפט הזה, נכון?
ומשהו לא חתם.
נכון, הוא גם חותם על זה. זאת אומרת, פה אנחנו רואים תפיסה שמעבר לשאלה הזאת של חוזה לעומת חוק, הם אומרים, נישואים זה לא תהליך חוקי, אזרחי. נישואים זה מטמורפוזה. נישואים זה שניים שהופכים להיות אחד. Okay? ובזה שהם הופכים להיות אחד, הם כמובן באופן לא דיאלקטי מוותרים על החירות שלהם, אבל באופן כן דיאלקטי זוכים לחירות שהיא חירות יותר גבוהה, כן מממשים את המיניות שלהם, את אותם בני מינה שהם צריכים להוליד ילדים. ולכן השאלה, אהבה, בחירה או ההורים, וזה הקטע שהמוזר קצת, אנחנו לא נקרא את הקרוא את זה, תיגזר מהנקודה הזאת. המטרה שלנו, שנוכל להגיע למצב הזה של נכונות חופשית, של פרטים, חופשית. כן, לכן הסיפור החסידי פה לא בטוח יעבוד. זה המושג של ברית. שניים שהופכים הופכים להיות אחד.
זה מזמין את הפמיניזם.
בוודאי. מה זה מזמין? בני הגל הפמיניזם...
לא, כמו שזה קודם היסטורית.
בסדר, בני הגל הפמיניזם הוא טעות. כי בני הגל... במשפחה אין גבר ואישה, יש... הרגע של אשתי כואבת לי, עולה לנו כבר
סיפור. אורגן.
יש אורגן, בדיוק. במשפחה... עכשיו, אפשר לומר שבמציאות זה לא עובד, אבל אתם שהגל אותם דבר שאתם בלבלתי על מציאות. אבל התפיסה שהוא מציג, שעבורו היא צריכה להפוך גם תנכת המשפט, היא תפיסה שנוצר פה משהו, לכן הוא מדבר פה נגד הגירושין בהם שאתם תקראו את זה. כלומר, אתה לא יכול לפרק את זה. זה נושא, זה לא תרכוב, תערוב, זה תרכוב, בסדר, גם תרכוב זה מתפרקת, אבל זה לא, לא, לא בקלות. אז מבחינתו הפמיניזם הוא כאילו מדבר על המצב הנחות, שבו הצדדים לא התרכבו. אז למעלה יש אחד גבוה ואחד נמוך, המצב האידיאלי לא יכול להיות. אנחנו באמת יודעים שניסויים שמצליחים להגיע בהם לרמה גבוהה של אחדות, אז כנראה חיזוק הזה כבר לא התגבש.
מה יהודי?
מה?
מה יהודי?
אתה יודע שהוא לא היה.
לא
יודעת שהוא לא יהודי?
לא, אני לא מכיר, אני...
הוא אפילו היה פה בשם אפילו אנטישמי קצת, אבל...
נשמע
ילדים פה. שוב, הגל היה מאוד מושפע מהרמב״ם, בדרכים עקיפות.
כן.
כל מושג, עומת התבונה שלו היא שהובה מהרמב״ם, זה חד משמע.
היה רצו להם שלך בחיים
שלך שלו. כן. אז יש פה השפעה... שוב, יש פה השפעה יהודית, אבל אתם יודעים שאחר מתחיל פה איזשהו משחק גומלין. זאת אומרת, לסיכום, אתה יודע, אנחנו מסיימים, הגל יושב על המערכת הזאת ומוסיף לו את הנופך משלו. זאת אומרת, מאחר שהיא קיימת, מאחר שיש פה משהו תבוני ומשהו אתי, אני יכול להגיע פה לרמות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, ואתם יכולים מיד להבין שהיהדות יכולה ליפול, לקפוץ על הרעיונות האלה ועל המבנים האלה כמוצאת. כמוצאת של הרב, באופן פרדוקסלי, שהם אפילו יותר מתאימים לנו מאשר הדפוסים שוב, החמולותיים, השידוחים, מסוג, שוב, מסוג מסוים, תלפחת שנראה לעשות להתחתן ולא תושב דוקא דברים האלה, אנחנו יכולים להגיע פה למשהו שהוא משהו יותר גבוה, ואני מקווה מאוד ששבוע הבא בעזרת אחד מכם, אולי מי שלא נמצא פה, נתפס אותו אחרי זה שם בזה, נדבר על הרב הירש, בן אדם שמאוד מפנים את ערכי הנאורות, איך הוא מסביר לאור זה, את המשפחה של האבות, כל הסיפורים על האבות, לאור הדברים האלה, דברים באמת מרתקים. אז שבוע הבא בעזרת השם.
זה הדרום, אבל אני יודע שיש חזרה לחמולתיות ויש לי אותם...